אנחנו מסתכלים על פרשת לך לך. וזה בעצם נקודת המוצא של עם ישראל. באופן מאוד ברור ניכר שהנושא של אברהם אבינו והנושא ממילא של עם ישראל הוא לא החיים של היחיד. לא בשביל זה אברהם אבינו בא, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. זאת לא המשימה של אברהם אבינו, חיי האמונה של היחיד. לאורך כל הפרשה, שהיא בעצם פרשת הפתיחה של תולדות אברהם ותולדות עם ישראל, אנחנו רואים שאברהם אבינו מתמודד ונפגש עם הנושא של המלכות. מיד שהוא בא לארץ, הוא לא מספיק לנשום, וכבר יש רעב, די בתחילת הפרשה, והרעב מביא אותו למצרים. ומיד יש לו עימות חזיתי עם המלך, עם מלך מצרים, לא פחות ולא יותר, עם פרעה. פרעה לוקח את שרי, וכתוצאה מהעימות הזה, קורה דבר מדהים, ואברהם יוצא כשידו על העליונה. הוא יוצא יותר חזק. בהמשך הפרשה, יש לנו ארבעה מלכים. עד עכשיו היה מלך אחד, יש ארבעה מלכים שנלחמים נגד חמישה. ארבעה מלכים מנצחים את החמישה, ואברהם הולך להילחם. נגד מי? נגד מלכים. נלחם נגד ארבעה מלכים, מנצח ארבעה מלכים, שזה אירוע ללא ספק מלכותי, אירוע של לנצח ארבעה מלכים. הוא חוזר מהקרב, מולו מי נפגש אברהם? עם שני מלכים. הוא נפגש עם מלך סדום, וגם עם מלכי צדק, מלך שלם. ויש ביניהם עניין, כן? מלך סדום, אומר ככה, מלכי צדק משלם. ואפילו חז"ל מעצימים את המילים ואומרים שהם נפגשו בעמק שווה, הוא עמק המלך, רש"י. מה זה עמק המלך? הושבו כל האנושות, כל באי עולם, והמליכו את אברהם עליהם, לא פחות ולא יותר. וגם בסוף הפרשה, אנחנו רואים שנושא המלכות הוא מרכזי. לפי רש"י, למשל, הגר היא בת המלך. היא בת המלך של פרעה. ופרעה שלח אותה לאברהם, להינשא לאברהם, בתור בת של מלכים. והברכה שאברהם יקבל בסוף הפרשה, והיית לאב המון גויים. גויים זה עמים, מדינות, גם שרי. כן, היא הולכת להיות שרה. גם הפרשה הבאה, פרשת וירא, אנחנו נראה שאברהם עוסק מול מלכים, הוא נפגש עם מלך פלישתים, יש עימות. זאת אומרת שפרשת השבוע שלנו, במקום לספר לנו על אברהם, האיש, שבא להתמודד עם עבודה זרה, עם אמונה, עם זה שאנשים לא טובים ולא צדיקים, במקום להתמודד על החיים האישיים של בני אדם, על היראת שמיים, על המידות, במקום להיפגש עם אברהם המחנך, הוגה הדעות, שבא לצב את פני בני האדם, אנחנו נפגשים עם אברהם שמתמודד מול מלכים. זאת הזירה של פרשת השבוע. התורה מפגישה אותנו עם אברהם המלך, סוג של מלך, או סוג של מישהו שבא להתמודד עם המלכות. וזה דבר שהוא לא פשוט. לכאורה, מה אכפת לך מלכות עכשיו? למה לריב עם מלכים? למה בכלל הנושא של אברהם אבינו זה להקים מדינה? למה להתעסק עם זה בכלל? הרי הנושא הבוער זה האמונה והמידות. אז תלמד אמונה ותלמד מידות. תקים בית ספר, תעביר שיעורים, תיתן דוגמה אישית, תחנך, תכתוב ספרים. אגב, הרמב״ם אומר שאברהם עשה את זה. אברהם כתב ספרים והפיץ את האמונה שלו. כל הדבר הזה לא מסופר פרשת השבוע. מה שפרשת השבוע מספר זה שאברהם יש לו עימותים ובירורים נוקבים ולא פשוטים, וניצחונות גם, מול הזירה המדינית, המלכותית, ממלכתית. למה זאת הזירה שזה הנושא שלנו? ואשחה לגוי גדול, זה הנושא, צריך להקים מדינה. איפה? בארץ. למה? למה זה המסר של אברהם? הקדוש ברוך אומר לאברהם, זהו, עכשיו הולכים להקים מדינה, גוי גדול בארץ ישראל. בשביל מה? תקים מכון מאיר, תקים בית ספר, תקים תנועת תשובה, תקים מערכת תקשורת, תעשה מכון מאיר לילדים, למבוגרים, לא יודע, למה מדינה? למה זה קשור? למה ממלכה? גם זה חזון, החזון שלנו, אברהם אבינו, בא להקים מדינה, בא להקים ממלכה, וגם אנחנו רואים בפרשה. השאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, כי היא בעצם שופכת לך לשפוך אור על כל התולדות עם ישראל. אם אנחנו נקרא את התנ"ך, אנחנו נראה שהתנ"ך עוסק המון בנושא הזה של מדינה ומלכות. אנחנו הולכים להתעסק הרבה הרבה בספר בראשית עם נושא המלכות. סיוע של ספר בראשית, והספר בראשית חותר לשם, זה יוסף. יוסף מקבל הכי הרבה שעות אוויר, לא יודע איך לקרוא לזה, שעות טיסה, יותר מכל אחד אחר. הוא מקבל הכי הרבה בספר בראשית, הוא מקבל המון, וישב, מקץ, ויגש, וגם ויחי, שמאמון, הוא מקבל המון המון נפח, הוא גולת הכותרת, ספר בראשית מסתיים במותו של יוסף, משנה למלך, מלך, מלך, איזה מלך, זה לשם הכל חותר, אתה רואה? אברהם, יצחק, יעקב, אתה רואה? יוסף, מה? משנה למלך, זה הדבר הגדול, מלכות, למה זה ככה? למה הנושא של המלכות הוא כל כך חשוב לנו? הנושא הזה הוא חשוב לברר אותו, לעיין אותו, טוען הרב קוק בספרו אורות, כי כשאנחנו חוזרים להקים מדינה אחרי 2000 שנות גלות, זאת שאלה מאוד כבדה, למה זה חשוב להקים מדינה בכלל? למה זה בוער? צריך לקיים מצוות, צריך ללמוד תורה, וצריך ללמד אמונה ומוסר, למה מדינה? כאילו, למה זה קשור? אז לא יהיה מדינה. אז לא, אז מה? יש לנו תורה, יש מצוות, להאמין, ללחם בעבודה זרה, לחזק את המוסריות, את האמונה, מה צריך מדינה? איך זה קשור לעולם הרוחני שלנו? יהיה מדינה, לא יהיה מדינה, אולי זה אפילו מפריע. הסוגיה הזאת היא סוגיית התנ"ך, זה הנושא המרכזי של התנ"ך. והטענה שננסה להבין אותה עכשיו בדקות הקרובות, זה שבאמת הקרב על האמונה הוא הקרב על המלכות. למה? טוען הרב קוק בספרו אורות שהבעיה העיקרית של המין האנושי, שמקשה על המין האנושי להגיע לאהבת השם ולאהבת המידות ולהתעלות רוחנית, היא לא החיים הפרטיים. בחיי הפרט זה לא מסובך. הבעיה העיקרית, ותכף נסביר למה, שהיא המחסום העיקרי באנושות בפני התקדמות רוחנית, אהבת השם, יראת שמיים, זה לא הנושא האישי, אלא הנושא הלאומי, הלאום, המדינה, זאת מחיצת הברזל, זה האויב הגדול שמפריע להתקדמות הרוחנית של האנושות. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו את הדבר הזה, ככה טוען הרב קוק באורות התחייה, סעיף א', וננסה לאור זאת להסביר גם את הפרשייה שלנו. כל אחד מאיתנו, אם יגידו לו שהוא יכול לעזור למישהו אחר, הוא שמח. באופן בסיסי, יגידו לך, תשמע, אתה יכול לעזור למישהו, למה לא? אתה יכול לתת צדקה, בכיף, למה? יש לי, ברוך השם, תן, למה לא? יש פה מישהו קצת מתקשה בדרך, אתה יכול לתת לו יד? בכיף, למה לא? אנשים מבחינתם, אנשים רוצים לעזור. אנשים אומרים לך, תשמע, בוא נשפר את היחסים בינינו, שיהיה יותר נעים ביחד וזה. אנשים נורמליים, ישרים, הם בעד, בסדר. סך הכל, יש לאדם נטייה חיובית לעזור, להיות נעים, לקבל ערכים, לקבל, לשמוע שיש משהו שהוא לחשוב גם על אחרים ולא רק על עצמך. יש לאדם יצר טוב. אני לא אומר שאין יצר רע, בוודאי שיש גם יצר רע, אבל בחיים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו יש, ברוך השם, גם יצר טוב. וכיוון שיש יצר טוב, יש עם מי לעבוד. צריך לחזק את היצר הטוב, נחזק אותו עוד יותר ועוד יותר, לאט לאט. ובעזרת השם, כשנחזק עוד ועוד את היצר הטוב, נחזק, ובעזרת השם האדם יגדל לתפארת. לאט לאט הוא ינצח את היצר הרע שלו. כל זה נכון בחיים של היחיד. בחיי המדינה, בחיי הלאום, אין יצר טוב. אין. לאום במהות שלו, מדינה במהות שלה, זה רק יצר רע. אין שם יצר טוב. אין שום דבר טוב במושג לאום ומדינה. סליחה שאני קצת אומר את זה חריף, אבל זה ככה חשוב מאוד להגיד את זה. יש רק ריבונו של עולם. מה ההיגיון שנמתח גבולות בין מדינות, ונגיד, כל מה שפה זה רק לאנשים שפה. ומה שמי שגר מטר הצידה בגלל הגבול, לא מקבל. לא נותנים לו, הוא לא שייך. מה יקרה בזה? זה דבר נורא אכזרי. למה אתה עוצר את הדבר הזה? בין מדינות יש תחרות. מדינות, כל מדינה דואגת לעצמה, ולא מוכנה לתת לה למדינה שממול. ולא, ההפך, אם יש לה מדינה שממול, נצא גם לקחת לה, יש מלחמות וזה. מה יצא טוב מחלוקת העמים, מחלוקת המדינות? לא יוצא שום דבר טוב. בואו תדמיינו לעצמכם, נגיד, שאתה נוסע, נגיד, אתה תושב ירושלים, אתה רשום במשרד הפנים בירושלים, ואתה נוסע בשעה טובה לפתח תקווה. איך שאתה נוסע לפתח תקווה, אתה רואה שם מישהו שמחלק סוכריות, אתה אומר לו, תביא סוכריה, איפה אתה גר? ירושלים. איך? למה? פה רק מי שגר פתח תקווה. מה זה משנה? מה זה משנה? זה שטות זאת. לא, אני שונא אותך. אתה לא מפה. לא. אתה לא שייך פתח תקווה, אתה לא מקבל את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. כל זה אתה לא מקבל. למה? כי אתה לא שייך לפתח תקווה. זה שטות זאת. זה מטופש. למה לא? כאילו, אם יש משהו טוב, תחלק לכולם, מה אכפת לך? ההמצאה שנקראת מדינה, ההמצאה שנקראת לאומיות, זה רק יצר הרע. זה יצר הרע שלי, ולא לתת לאחרים. זה שתלטנות, זה כוחניות. אין שום דבר טוב במושג לאומיות. שום טוב לא יצא מזה. לא רק שלא יצא מזה טוב, בגלל שהאנרגיה הלאומית כל כך חזקה, בגלל שהעוצמה הלאומית, הפטריוטיות, הגאווה הלאומית, זה דבר אדיר, זה אנרגיות מטורפות, בגלל זה בני האדם לא מצליחים לאפשר ליצר הטוב לנצח. הלאומיות מוחקת את היצר הטוב, לא משאירה אותו, גומרת אותו. בתחילת המאה ה-20, האנושות חשבה מכל מיני כיוונים, שהנה סוף סוף הגענו ליצר הטוב. מכמה כיוונים. קודם כל, האדם נהיה הרבה יותר משכיל ונאור ומתורבת. אנשים קוראים ספרים, הולכים לקונצרטים, הולכים להצגות תיאטרון, אנשים יש להם מודעות, קוראים עיתונים, אנשים... השכלה, תחילת המאה ה-20, יש המון השכלה. חוץ מזה, המודעות החברתית עלתה. התנועה הסוציאליסטית, בכל העולם, בכל אירופה, אנשים יהיו מודעים למעמד של הפועלים, לשלא יהיו אפליות בחברה. זה, המודעות החברתית מאוד עלתה, הסוציאליזם עלה, כל הדברים האלו עלו. האנושות הייתה משוכנעת שבאמת האדם סוף סוף עלה על הגל של היצר הטוב. אנשים הם מתורבתים, מנומסים, יותר רגישים לחברה, יש הרבה דברים טובים. אפילו אמרו, זהו, יגמרו המלחמות. למה יגמרו המלחמות? כי בסוף, תראה, יש פה פועל, נגיד, גרמני, ופה פועל רוסי. הם יש להם את אותם רצונות. מה, יש להם אינטרס משותף. מה הם רוצים? שיהיה להם זכויות של פועלים. פועלי כל העולם מתאגדים. תאגדו, יש להם יחד. תרבותית גם אנחנו משתפים פעולה. הרי ספר שכתב איזה סופר צרפתי, מתורגם מהר מאוד לאנגלית ולזהות. וכולם נהנים מהתרבות של כולם. אתה רואה, התרבות חוצה גבולות. להקת מחול רוסית רוקדת בצרפת, האנגלים מנגנים את היצירות של שטראוס הגרמני, הכל כולם מעורבבים. אתה רואה? היצר הטוב הולך ותופס תאוצה, ברוך השם. באה מלחמת העולם הראשונה, ופיצצה את הכל. לא נשאר כלום. מדינות שחטו אחת את השנייה. על כבוד לאומי. על הכבוד הלאומי. גרמניה, אנגליה, צרפת, אוסטרו-הונגריה, רוסיה, טורקיה גם. שחטו אחת את השנייה. עשרות מיליונים של חיילים מתו סתם. סתם על הכבוד. היצר הלאומי שעבר לרסיסים את כל, הכל, כל מה שחשבנו שיש יצר טוב. נגמר ככה. הפועל הרוסי נלחם נגד הפועל האוסטרו-הונגרי, והפועל הגרמני נלחם נגד הפועל הצרפתי. והם הרגו אחד את השני ללא רחם עשרות אלפים ביום. אבל אתם פועלים שניכם, ואתם ניזונים אותה תרבות. ואתם, יש לכם אותם התמודדויות בחיים, אתם אותו דבר. מה פתאום? היצר הלאומי הרס הכל. לא נשאר שום דבר. למה? תראה מה זה לאומיות. תראה איזה אסון. טרגדיה. היא לא מאפשרת לעשות את האדם להיות טוב וישר. אנשים כל הזמן, רגע, בין מדינות יש כל הזמן רמאויות. כל הזמן תכחנות, מלחמות, וזה. זה מלחמה כלכלית, זה מלחמה מדינית, זה מלחמה דיפלומטית, מלחמה צבאית. כל הזמן יש ככה. למה? למה ככה? תפתח, תשחרר, מה? של כולם. למה? למה? מדינה שלי, גדר, אתה לא, אתה כן. בשמה בדבר הזה? בשמה, גאווה לאומית, מלחמות, מותר לי, מטופש. מוזר. אברהם אבינו רואה שמה שחוסם את האנושות מלהתקדם מבחינה רוחנית, זה נושא המלכות. סוף פרשת נוח, קראנו, מי עושה את כל הבלגן? סוף פרשת נוח, מי ממריד? נמרוד. הוא המלך, ותהי ראשית ממלכתו, מלכות. מי זורק את אברהם לאור כסדים לאש? המלך. נמרוד המלך, הוא זורק את אברהם. למה? אברהם הזה, הוא אומר דברים מאוד מאיימים על המלכות. הוא אומר שכל האנושות כולה נבראה על ידי אותו אלוהים שברא את כולנו, נכון? אב הוא של כולנו, ויש מוסר אחד לכולם, וכולנו שייכים לאותה מלכות גדולה, וכולם לאותם ערכים. זה הורס, זה סכנה למלכות שלי, סכנה למדינה. איך אפשר להילחם ככה? איך אפשר לבנות מדינה עם גאווה לאומית? זאת אומרת, לא, כולנו, הקדוש ברוך הוא של כולם, והוא דואג, הוא אב לכולם, והוא רחום וחנון לכולם, מסביע לכל חי רצון. בלי אפליות. מה? מה פתאום? אין דבר כזה. הלאומיות לא, המלכות לא מסוגלת לשמוע, לא מסוגלת לשמוע את המלחמה בעבודה זרה. עבודה זרה מתוחזקת על ידי המלכים. כל מלך היה מחזיק עבודה זרה כל הזמן. הם הפכו את עצמם אפילו לעבודה זרה, המלכים. עסקו המון בעבודה זרה. כל מלכות היה לה את העבודה זרה שלה. אנחנו, ואנחנו לא איתם, והם לא, וזה, ושנאת עמים, ומלחמות בין עמים. מה זה יצר? כוחניות, שתלטנות. אברהם יורד למצרים. מה הוא רואה מול העיניים שלו? פרעה. פרעה רואה אישה יפה. נו, ברור שלוקחים אותה. ומה עושים עם בעלה? הורגים. למה? כי המלך. ומה הוא אומר? הכל מתחיל מהמלכות. כל הריקבון מתחיל מהמלכות. המלכות יוצרת את התודה, את השנאה. מי זה המלך? אני המלך של פה, ואני לא המלך של שם. אם עלה יש אימות, וכוח, ושלי, והשליטה, וזה ש... מיד כל הבעיות מתחילות מהמלכות, מהמדינה, מהלאום. אחר כך ארבעה מלכים, שולחים בשבי חמישה מלכים. זה היצר הרע. אי אפשר. אי אפשר. לדבר על יצר הטוב, אי אפשר להחיות את היצר הטוב באדם כשיש לאומיות ומלכות. כי עצר הרע חוגג כל הזמן. כל הזמן מריבות, מלחמות, גבולות. מה זה גבול? מה זה גבול? מה זה גדר? אתה לא מהעם שלי. אתה לא מהמדינה שלי. אני פטריוט, אתה לא. למה לא? למה גבולות? למה גדר? כל עוד, אומר אברהם אבינו, אנחנו לא נפצח את המושג שנקרא לאום ומדינה ומלכות, לא נצליח. לא נצליח לדבר על אהבה, אהבת השם, אהבת הבריות. לא נגיע לעולם לשום תיקון מוסר. כל מפעלי המוסר שנבנה, זה נידון לכישלון. זה כמו, זה לבנות שום דבר, זה נמס. למה? כל עוד יש אנרגיות לאומיות כאלה בעולם, זה יגבר על כל ניסיונות שלנו לחנך את האדם להיות איש טוב. זה יגבר על זה. הלאומיות יותר חזקה. צריך להקים לאומיות אחרת. הדרך אל האמונה, הדרך אל אהבת השם, הדרך אל המוסר, הדרך אל היצר הטוב, עוברת בציר הלאומי. אם אנחנו רוצים להקים אנושות עם יצר טוב, צריך קודם כל לחדש חידוש מסעיר. לאומיות, מדינה, מלכות, שמה שמעניין אותה זה היצר הטוב. כך מתחילה פרשת השבוע שלנו. לך לך מארצך, תעזוב את המולדת שלך, כי זה מפריע. אתה לא יכול, לא תצליח. זה יפה, אתה מלמד אנשים מוסר, כותב ספרים, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אתה צריך לעזוב את המולדת שלך, וללכת אל מקום אחר. ואשכה לגוי גדול, אנחנו הולכים להקים מדינה, שהמומוטו שלה הוא, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כך פותחת הפרשה. ונברחו בך כל משפחות האדמה, הולך אנחנו להקים מדינה, לאום, מלכות, שונה לגמרי מכל המלכויות שקיימות האדמה, מכל המדינות, שמביאה ברכה לכל משפחות האדמה. כל משפחות האדמה, היום, כל משפחה דואגת לעצמה. לאדמה שלי, ואם אפשר לגנוב את האדמה של השני, למה לא? מלחמות על אדמה, משפחות האדמה, על משאבים, על נכסים, קרבות, כלכליים, בדינים. זה הורס את האין, זה הכל, חבל, זה היצר רע גמור. אין. אתה יכול לדבר עד מחר על יצר טוב, יצר טוב, יצר טוב, היצר רע מנצח. הכל נגמר, תוך שניות בשדה הקרב, באימותים הכלכליים, באימותים המדיניים. כולם שם נחשים כל הזמן. אתה יודעים מה זה מדינה? כל הזמן אתה צריך להיות נחש מול המדינות האחרות. שועל הרמומי. אנחנו חייבים להקים מדינה אחרת לגמרי, לאומיות אחרת לגמרי. ונברחו בך כל משפחות האדמה. אנחנו הולכים להקים לאומיות אחרת, שונה לגמרי. שהמוטו שלה זה יצר הטוב. יצר הטוב ענק, כזה יצר טוב שלא נועק כמותו. שזה הנושא הלאומי שלנו, לא האישי. אישי קיים גם מאומות העולם. הנושא החידוש שלנו זה של לאום, מלכות, מדינה, שהנושא שלה זה היצר הטוב. זה הנושא שלנו. יצר טוב. מדינה ללא יצר רע. מדינה, מלכות. למה אתה הולך להילחם נגד ארבעת המלכים? מה העניין שלך? מה האינטרס שלך? שואל מלך דום את אברהם. בטוח יש לך איזה משהו, נכון? רצית רכוש, נכון? לא. אומר אברהם, לא. אז למה באת לפה? מלכי צדק, מלך שלם, אומר, זה אברהם, זה משהו מיוחד. אברהם לוקח ונותן מעשר. לא רק שלא באתי לקחת, באתי לתת. מה זה? מה דחף אותך לצאת לקרב? יצר הטוב. אני רוצה להציל את את חמשת המלכויות מארבעת המלכים. למה הם צדיקים? לא. זה סדום. יש לך איזה אינטרס איתם? ממש לא. אתה שותף אידיאולוגי שלהם? גם לא. כלכלי? ממש לא. אז למה יצאת לעזרתם? כי זה לא בסדר שמדינה אחת רומסת מדינה אחרת. אני לוחם למען הצדק. כסור, צריך שיהיה טוב. צריכים כל הטובים אחד לשני. הפרול עומד בדרך הקשה. מה אתה לוקח? מה זה לקחת? כל המלכות זה לקחת, לקחת. זה תפיסת המלכות. תרגע. די. תפסיקו עם השתלטנות, גבולות, גבולות. תפתחו. וזה מה שיעשה יוסף בסוף ספר בראשית. יוסף ייקח את החזון של אברהם אבינו, והוא יקרום אור וגידים. יוסף יעלה להיות משנה למלך. עכשיו בואו נדמיין לעצמנו של אחד מכם, למישהו מכם יסוד כלכלי. יש לו מידע כלכלי ששווה הון. מה זה מידע כלכלי? אתה יודע תחזית כלכלית 14 שנה קדימה. אתם יודעים כמה שווה הכסף הזה? מי שיודע 14 שנה קדימה את התחזית של מה הולך להיות בעולם הכלכלי העסקי. אתם יודעים כמה זה שווה המידע הזה? שהולך להיות עכשיו 7 שנות סובה ואחר כך 7 שנות רעב. אתם יודעים כמה כסף זה שווה? מידע. מידע עסקי. יוסף מגיש את המידע הזה ככה לפרעו על מגע של כסף ולא מבקש תמורה. כלום. מבקש משהו קטן, שחרור מהכלא, מינוי לסגן, סגן, עוזר, כלום. כסף, כלום הוא לא מבקש. יש לי מידע שהוא לטובת האנושות, כך. יש לי אפילו עצה לתת לך, בחינם, כך. משהו, אתה רוצה, בתמורה, אתה רוצה, כלום. שיהיה לברכה. כן. אתה רואה, לא, כלום לא רוצה שום דבר. הוא לא מבקש מפרעה אפילו לשחרור מהכלא, הוא לא מבקש. לא מבקש שום דבר. כן. כי אנחנו רוצים לא להיות רק משנה. אנחנו רוצים להקים ממלכה שמי למעלה עד למטה מהכל, הכל, הכל. כי אתה רואה אצל יוסף, ברגע שיוסף נעלם, אז יעקב מלך חדש על מצרים, אשר לא דע את יוסף, מי יודע. אנחנו צריכים להקים ממלכה שכל היסודות שלה, מי למעלה עד למטה, הכל, 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 משהו אחר לגמרי, לצאת ממצרים. אז אנחנו להקים ממלכה בלי גבולות. בלי גבולות. הממלכה שלנו תהיה ממלכה מסוג אחר. וירד מים עד ים, מנער עד אפסרץ. כל האנושות, כולם באים לשלמה המלך, לשמוע את חוכמתו, לקבל את ברכתו. יש גבולות? לא יודע. מה הגבולות? מפיצים לכולם, דעת, חוכמה, חסד, ברכה, מתפללים על כל העמים. יבואו כולם, יקבלו ברכה. מה הגבול? יש גבולות לארץ ישראל? מאוד קשה, מאוד, מה הגבולות שלנו? לא יודעים. אגב, אנחנו מדינה מאוד מעניינת. אנחנו מדינה שקיימת כבר יותר מ-70 שנה, והיא לא סגורה לגבולות שלה. לא בגלל האויבים, בגלל עצמנו. אנחנו עדיין בתוך עצמנו לא סגורים על הגבולות שלנו. עוד לא יודעים. מה בדיוק הגבול שלנו לא ברור. יש דיון, פעם מנסים, זזים, עוד לא ברור. כי זה באמת לא ברור הגבולות שלנו. נהיה, מה זה הגבול? כן. אנחנו ודאי צריכים להיות שם. הרוח הישראלית, המסרים הישראלים, חייבים להיות שם. בטח. בטח. האמירות הלאומיות שלנו צריכות להיות שם. והם שם. הם שם. הם שם כבר המון שנים. האמירות הלאומיות של עם ישראל נמצאות באירופה המון שנים. והן צריכות להיות עוד יותר באירופה נוכחות המון שנים. יש לנו המון המון מסרים, המון אמירות לאומיות וחברתיות שנכנסו לאירופה וייכנסו עוד בגדול אירופה. מה זה הגבולות? איזה גבולות? לערכים יש גבולות? למסרים הרוחניים שלנו, המוסריים, החברתיים יש לנו גבולות? מה פתאום? כמה שיותר. אור, אור לגויים. ונברכו בך כל משפחות האדמה. כל משפחות האדמה. אתה יודע שבמאה ה-17, כשהתווכחו, התחילו להתווכח מה זה מלכות. סוף סוף. אחרי המון שנים, במאה ה-17, התחילו הגויים להתווכח מה זה מקרה מלכות? זה עוד לפני הדמוקרטיה. זה עולה הדמוקרטיה. שאלו, מה זה מלכות? כי הכנסייה נחלש כוחה. פעם, מי שקבע את המלכות זה הכנסייה. הכנסייה נחלש כוחה. אז התחילו לשאול שאלות. אז אמרו, מה זה מלכות? הלכו לספר שמואל. ספר שמואל, שם מבררים מלכות. אז כל הפילוסופים, במאה ה-17, שמתווכחים מה זה מלכות, מתווכחים על פסוקים בספר שמואל. הוא מביא את הרד"ק לטובתו, גויים. הוא מפרש, הביא רשי. ככה, כמו בפלפולים בישיבות, זה הם מתווכחים. מאיפה ילמדו מה זה מלכות? מה תנ"ך?
אם יודעת הרעת המוסר, ילמדו מאיתנו, אבל כאילו, כל זה...
אז כבר המושג לאום משתנה. כי כל מושג הלאום צריך להשתנות. אנחנו צריכים לשנות, לעקור את כל המושג הלאומי, לבטל, לשנות אותו לגמרי. וזה עיקר ההשפעה של עם ישראל. ההשפעה אין גבולית, לשבור את הגבולות. כל הגבולות צריכים להשתנות. נכון. מתי? כשלומדים מהגויים, כשמנסים לחכות את מושג המלכות מומות העולם, רגע, אתם טעיתם בגדול. אוי ואבוי. מלכות שכמוהם, נו, אז מה עשינו? זה לא בשביל זה אברהם אבינו יצא לדרך. שעוד מלכות כזאת? לא. אנחנו רוצים להקים מלכות אחרת לגמרי. כן. כן. כן, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיות באמת בתוך עצמנו. מדינה שלאט לאט זה יהיה הנושא שלה, יצר הטוב. זה השליחות שלנו. קודם כל בתוך עצמנו. ולאט לאט שזה יהיה, זה יהיה הייצוא העיקרי שעם ישראל צריך לייצא. זה הייצוא. לא. רק אנושות, עם, אתה יודע, עם גוונים נחמדים כאלו, אתה יודע, בסוף אני ואתה גם קצת שונים. ואנחנו לא עושים, לא, אני, יש הבדלים, בני אדם, בין עמים, אתה יודע, משפחות, משפחת כהן, משפחת לוי, גרים באותו בניין. יש הבדלים בין משפחת כהן, משפחת לוי. אבל הם לא, אתה יודע, הצלחה, אתה לוי, אתה נכנס עליי הביתה, אני לא משתף. וואטסאפ, מספרים אחד לכולם, מה קורה, מעוזרים אחד לשני, אין לך סוכר, אני אביא לך סוכר, אתה יכול לשמור על ילדים, בבקשה, זה, שותפים פעולה, לא עושים מלחמות. מישהו זה, עוזרים אחד לשני, לא עושים מבצרים. בסדר, ברור שיש קצת הבדלים, אתה משפחת כהן, משפחת לוי, אנחנו חברים. לא לאומיות. יהיה משהו אחר, כן. גוונים, נחמדים, נעימים. הלאום, היצר הרע. צריך להרוג אותו. להרוג את הלאומיות. להרוג. זה תהליך ארוך שעם ישראל צריך לעשות אותו. אנחנו מוטל עלינו, על הכתפיים שלנו, להרוג את הלאומיות הזאת. הלאומיות שהיא יצר הרע. צריך להרוג את הלאומיות הזאת שנקראת צהר. מה זה יצר? מה זה הדבר הזה? שלנו, שלנו. מה זה הדבר הזה? אם יש לך תרופה, אז אתה לא תרפא מישהו שהוא לא מעם שלך, אז זה שטויות. נחמד. כן, אבל לא לקרב מול הזולת ולא להתנסות על הקבוצה האחרת. יש לך בית כנסת שלך, אנחנו בית כנסת שלנו, יש לנו מסגנון מסוים. סבבה. לא, אבל בית כנסת ממול, הם, אתה יודע, הם לא, הם אחרים. בשתיים בצהריים, מלחמה. אתה חושב שאני צוחק. עברתי פעם שיעור על הנושא הזה. ואז היה שם מישהו שהוא היה מפקד חטיבה. אז הוא אמר, אתה מספר לי ואני בפנים נזכר. נזכר שהייתי מפקד חטיבה, היינו באיזה אימון, והגיע הערב. גדוד הזה, גדוד הזה, כולם הולכים שם. פתאום אני שומע צעקות, צעקות, לא הבנתי מה קורה. אני יוצא, מתברר ששני הגדודים החליטו לעשות מלחמה אחד עם השני. אתה יודע, יש את היוקרה של שני גדודים, מלחמה. באמצע הלילה, מלחמה. שני גדודים יצאו לקרב. אם לא הייתי נכנס לשם עם כל הכוח שלי, היו הולכים מכות. אם אתה יודע, עם ברזלים וזה. אסור להגיד דברים כאלה. שתי גדודים. מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות האלה? זה יצר הרע, זה יצר הרע. צריך להיזהר מהעוצמה. העוצמה הזאת של קבוצה, צריך להיזהר ממנה. זה טוב ביחד, אבל צריך לחשוב מה עושים עם זה. מה זה, מה זה הקבוצה? לאיפה זה הולך? אז זה אברהם אבינו בא. לכן אומר אברהם, הדרך אל האמונה, אל אהבת השם, אברהם הוא אבי. הדרך לאהבת השם, לביאור עבודה זרה, לאהבת הבריות, לא יעזור. אתה צריך לטפל בסוגיה הלאומית. לפעמים מנסים להתחמק מזה. בוא נדבר בפן האישי, הפן האישי, הכל אישי אישי, לא יעזור. ניסו את זה הרבה לפנינו. בסוף, העוצמה הזאת שנקראת לאום, כל עוד אתה לא פותח, מברר אותה, היא עוצמה. צריך פה להתמודד. זה הסוגיה הגדולה האמיתית. וצריך לפצח אותה. והדרך היא להקים אומה שהנושא שלה זה היצר הטוב. זה הנושא שלה. כן. היצר הרע הגדול של האדם זה אני. להתרכז באגו שלו. זה הנושא העיקרי של היצר. הכוחניות, הקינה, התאווה, הגאווה, הכעס. זה היצר העיקרי. נכון שלפעמים כשנלחמים, אדם נלחם עם היצר הרע שלו, צריך עזרה להגיד לו מה כן. יש לך כוחות, מה כן הייעוד שלך, מה כן התפקיד שלך. אבל לא בצורה של גבולות ואימותים, אלא בצורה של ייעוד. מה הייעוד שלי, מה המטרה, בשמה אני פה בעולם. נכון. נכון, בשביל זה אברהם הוא כזה צדיק. זאת אומרת שהפרטים היו לו, אבל הם פרטים עם חזון. אברהם אומר, אברהם הוא פרט עם חזון לאומי, מההתחלה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ועשך לגוי גדול. ולכן החזון הוא לאום, גם ליצחק וגם ליעקב, הברכות יהיו ברכות לאומיות. כי היעד הוא לאומי. משה רבנו הוא לא צדיק פרטי. הוא מקים אומה ומוציא אותם מצרים. ולכן תמיד הצדיק הפרטי אצלנו הוא מנהיג לאומי. תסתכל, מי המנהיגים הלאומיים שאנחנו הכי מעריצים אותם? הם היו צדיקים מאוד. משה, יהושע, שמואל, דוד, דמויות, הם לאומיים. זה בדיוק הנושא שלנו. כן, סליחה. תחרות יכולה? תחרות. לפעמים, זה עוזר קצת. אבל צריך להיזהר שוב, שמאיפה התחרות, את מה היא באה לה... מה המטרה? למשל, יש היום תחרות בין מדינות בספורט. מוזר, מה אני אגיד לך? מה הקשר? שני אנשים רצים בזה, כמה אנשים רצים? זאת אומרת, באמת תחרות במדינות? זה לא תחרות במדינות, נכון? זה תחרות בין אנשים שרצים. מה זה משנה? הוא העביר אזרחות, איך אחד שגדל עבר אזרחות לפה. אז המדינה שלנו נצחה, שטויות. זה סתם, זה הרגע של לאומי, צריך את זה. אבל זה הבל. הרי נגיד היום יש נגיד אדם שהתאמן ברוסיה נגיד כל השנים, ואחר כך הוא עלה לארץ. עד עכשיו הוא אזרחות ישראלית. אז הוא, אני יודע מה הוא, אני יודע, יש לו איזה ספורט, הוא בא, הוא קופץ גבוה גבוה, אומרים, מנגנים התקווה. זה לא קשור. הוא התאמן ברוסיה, במקרה עכשיו יש לו אזרחות ישראלית. או שמכבי תל אביב מקבלת פרס. מסתכל על כל החמישייה, בכלל לא מפה. לא, אבל זה אנחנו, זה ישראל. זה הבל. כי הרגע של לאומי, כל מה הוא צריך לה... משהו, כאילו. נתת לנו כבוד לאומי. זה אנרגיה לא נכונה. עזוב את זה. תעשה, כמו שאתה אומר, תחרות בין שני אנשים על העם. ירוצו מהר, למה לא? גם זה אני לא ברור לי למה זה. טוב, נגיד, מה הקשר ללאומיות עכשיו? מה הקשר למדינה? זה בקרי לגמרי, הרי. כן. כי הם לא רצו לקבל אותה. בגלל שכשעם ישראל נמצא, אז הם מרגישים ביקורת על הלאומיות שלהם, והם מבינים שיש פה אימות על הלאומיות, ועם ישראל בעצם דורש מהם לבטל את הלאומיות כמו שהיא, והם לא מוכנים לוותר עליה, וזה שנאה, קוראים לה עמלק. עמלק, הוא אומר, מה זה, לוותר על הלאומיות? הרי קריאת ים סוף, מה קרה? טלטלה בעולם הלאומי. מי נבהל מקריאת ים סוף? אז נבהלו אלופי אדום, אלופים, אליהם הטלטלה של העמים. בא עמלק, מיד אחרי קריאת ים סוף. לא, 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 הלאומיות, הלאומיות. אז תמיד שהיצר הטוב מגיע, אז היצר נלחם את המלחמה שלו. בסדר? תראה מה קורה. התחילה התנועה הציונית, התחלנו לחזור לארצנו, הלאומיות הגיעה לעשים שלא היו כמותם. מה זה התנועה הנאצית? זה הלאומיות הכי מטורפת בעולם שהייתה אי פעם. נציונל, זה הכי לאומיות שיכול להיות. מטורף לגמרי. נכון? כי הם מרגישים את זה. הם מרגישים שאנחנו באים לומר משהו שהוא לשבור את הלאומיות הבוטה הזאת, לכן הם נלחמים נגדנו. כן, כן. כי זה לא לאומיות רגילה, זה לאומיות אחרת. גם אנחנו צריכים בתוכנו לעבור פרידה, עם ישראל, מהתפיסות הלאומיות הנמוכות, אנחנו צריכים להיפרד מהן. התפיסות הלאומיות שלנו, שאנחנו רק בתוך עצמנו ואנחנו, צריכים לאט לאט להיפרד מהם, זה פרידה כואבת, גם מזה אנחנו צריך להיפרד, כן. מצוין, אבל זה לא סיבה לשנוא אחרים ולא לתת להם גם ליהנות. ביתי בתפילה לכל העמים, למה? תבואו, תקבלו ברכה מהארץ, בשמחה. למה? בשמחה. יגורו בשמחה, שיבואו, כן. מצד מה? מצד שברור מה הנושא פה, כן. שהנושא הוא להביא ברכה לכולם, בוודאי. כן, שלא יהיו גבולות. אין גבולות. תנסה למתוח את הגבולות של הארץ, יהיה מאוד קשה. אני אסיים, מורי ורבי הרב צוקרמן, אמרנו פעם בפורים, מאוד קשה למצוא את הגבולות של ארץ ישראל. נגיד שאתה מגיע לאיזה ואדי, נכון, לאיזה שדה, ואתה אומר, טוב, איפה גבול של ארץ ישראל? בדיוק, אני רוצה על המטר, תגיד לי איפה בדיוק נגמרת ארץ ישראל, לא בערך, אתה יודע, המפה. על המטר, תגיד לי איפה נגמרת ארץ ישראל. איך אפשר לדעת? רק נביא יכול. נביא הולך, 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 יש נבואה. הולך ככה, אין נבואה. יש נבואה, אין נבואה. אז פה עושים את הגבול. נראה אותך עושה ככה, גבולות של ארץ ישראל. הוא משתנה, אי אפשר לגבור גבולות. מטר פה, מה? אז זה לא, אתה רואה גבולות מאוד כלליים. אתה רואה, בתנך אין גבולות. הנהר, מה זה נהר? נהר. הנהר ועד הים ועד הזה. בגדול, באזור, איפה בדיוק? זה תלוי בנו. כן. אני לא דיברנו על האמת, דיברנו על הלאומיות. הלאומיות היא אויבת של האמת. כי הלאומיות משקרת. היא אומרת, לא מעניין אותי האמת, מעניין אותי על הצלחה הלאומית שלי. ובשביל שהאמת יתגלה, צריך לבטל את היצר הלאומי, את הגאווה הלאומית המקולקלת, ואז העיניים יכולות להיפתח אל האמת. כי כשאדם הוא מאוד מחופר בפטריוטיות הגסה שלו, הוא לא יכול לראות את האמת. כי הוא עסוק באגו הלאומי שלו. בשביל האמת, צריך להחליש את האגו הלאומי, את האגו בכלל, את הגאווה, את היוהרה, את השנאה, ואז האדם יכול לשמוע את האמת, בשביל האמת. אומות העולם לא יכולים לשמוע את האמת, כל עוד יש להם יוהרה כזאת נוראית. אי אפשר לשמוע את האמת. האמת היא תוצאה של ענווה, של שפלות דעת. אז צריך קודם כל ענווה לאומית. כשתהיה ענווה לאומית, תשמעו גם את האמת. זה בשביל האמת. בשביל שתשמע האמת. צריך ענווה. בוודאי, אתה לא אומר את זה כל יום, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, זה לא האמת. מה זה הרצון הזה? זה בדיוק מה שצריכים לברר. מה זה הרצון הזה, הלאום הזה? מה זה הדבר הזה? זה בדיוק מה שצריכים לברר, מה זה? נו, אז כל אחד רוצה לשמור על הלאום שלו. נו, אז מה? מה זה אנחנו? אז יש כוח, יש 70 עמים, כל אחד דואג לשלו, אבל גם אנחנו דואגים לשלנו. נו, אז מה עשינו? אנחנו צריכים לברר מה זה הרצון הזה. הרצון הזה הוא לא רצון לאומי רגיל. כי אם הוא רצון לאומי רגיל, אז לא חידשנו שום חידוש בעולם. זה רצון אחר. זה הרצון להקים אומה שהנושא שלה הוא רק טוב השם לכל והרחמה ועל כל מעשה. שזה יהיה הנושא. רק זה. שזה כל, זה כל הנושא שלנו. ולכן כרגע, כל עוד הלאומיות בעמים היא לא כזאת, אז אנחנו מאוד מאוד נזהרים מהשפעות זרות. למה? כי אנחנו לא מוכנים לוותר על החזון הזה שלנו, של טוב לכל ורחמה ועל כל מעשה. כי זה הנושא שלנו. אם נקבל השפעות לאומיות זרות, זה יהרוס לנו את התכונה הזאת, את העיקרון הזה של טוב לכל ורחמה ועל כל מעשה. כי זה המהות הלאומית שלנו. מי שרוצה להרחיב, אורות ישראל, פרק א', סעיף ד'. טוב, אני אבקש סליחה על גזל הזמן. בשורות טובות, עלו מעלה מעלה. ברכת שמיים עליכם.